ואנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב והמרתק בספר מסילת ישרים. מת רבנו הרמח"ל, ואני רואה תופעה שהיא קצת בעייתית. שלידך יש ספר סגור, ויש פה יהודי שאין לו ספר. הכיצד? הייתכן? יש כבר מישהו תפס. אבל אז לך לא יהיה ספר. יש פה ספר. כן. ההבדל בהבנת השיעור, עם ספר או בלי ספר, זה בערך פי חמש. כן. אנחנו בפרק י... בפרק י' א'. בנקיות במידות. אנחנו דיברנו על הכעס. כן, אז הגענו עכשיו אל הקנאה. הקנאה. אנחנו כן בנקיות במידות, והגענו אל הקנאה. אז מאחר ויש לכל אחד מהדורה אחרת, אז מאוד קשה לדעת באיזה עמוד אנחנו נמצאים. במהדורה שנמצאת אצלי, מהדורת אשכול הקלאסית, זה בעמוד ס"ד. אבל זה משתנה ממהדורה למהדורה. במהדורה הזאת אני לא יודע. עמוד פטט במהדורה היותר מודרנית. ויש עוד מהדורות, אצלך זה עוד דיפוי אחר. טוב. אולי היה צריך לעשות מהדורה אחת שתחייב את כולם ויהיה איסור להשתמש במהדורות האחרות, ואז היה עוזר להגיד באיזה עמוד אנחנו נמצאים. נכון? טוב. הקנאה גם היא אינה אלא חסרון, ידיעה וסיכלות. זאת אומרת, יש, מה זה גם היא? כמו הכעס והגאווה. מה הפסול בכעס ובגאווה, מלבד הנזקים שהכעס והגאווה עושים, הם גם מטופשים מבחינה שכלית. זאת אומרת, הגאווה היא שטות, כי נותנת לאדם דמיון שהוא מה שהוא לא, והכעס גם הוא שטות, בגלל שזה הנפעלות של האדם על ידי החוץ. כן? הנה, יש לך ספר והוא סגור לידך. לא, פה יש, לא, יש עוד אחד, פה. אז למה שלא תשתמש בו? אתה מבין? זה הרבה, טוב. כן, במהדורה הזאת זה עמוד סמך דלת. טוב. אז כמו כן גם הקנאה. הקנאה, בכלל זה דרכו של רמח"ל בכל הספר, להוכיח את דבריו באופן שכלי. לא באופן רגשי. זאת אומרת, הרבה פעמים יכול לאדם להגיד, הקנאה זה דבר רע ונורא והיום. כן, אבל אתה לא מסביר לי מדוע זה נורא והיום. מה שאין כן רמח"ל, שהוא עושה כן בבירור הדברים האלה, באופן שכלי. הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות. כי אין המקנה מרוויח כלום לעצמו, וגם לא מפסיד למישהו מתקנה בו. ואינו אלא מפסיד לעצמו, וכמאמר הכתוב שזכרתי, ופותה תמיד קנאה. כן? אני מאוד מקנה בך שיש לך מה שאין לי. לך, ממך לא לקחתי כלום. להרוויח לא הרווחתי כלום, אני רק הפסדתי. מה הפסדתי? זה בעצם סוג של כעס. כן? זה משהו שאוכל את הנפש מבפנים, שאין לי מה שיש לזולת. ואומנם, לכן בעצם אין שום סיבה לקנא. יש קרוב לזה איסור בתורה שלא תחמוד. לא תחמוד בית רעך ושורו וחמורו, ביתו, אשתו וכו'. כן, לא צריך לחמוד את בית רעך. זה ציווי על הנפש. שואל רבי אברהם מבן עזרא, איך אפשר לצוות שלא לחמוד? הרי אני חומד. אומר רבי אברהם בן עזרא, שהאדם יתייחס אל מה שיש לחברו כמה שאין לו שום סיכוי להשיגו. ואז על ידי כך תתבטל הקנאה, כי הרי זה שלו ולא שלי. כלומר, הקנאה באה בגלל שאני באיזשהו מקום מעלה בדעתי שאוכל לקחת ממנו את הדבר. יש גם קנאה מסוג אחר. אני מקנא בך לא בגלל שהייתי רוצה לקחת ממך, כי אני לא יכול לקחת ממך. כישרונות וכדומה. אבל רע לי שאינני אתה. וזה סוג של שטות, כי מי אמר שאני צריך להיות אתה? איך אומרים בשם הרבי מקוצק, שהוא אמר, אם אני אני בגלל שאתה אתה, ואתה אתה בגלל שאני אני, אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני אני בגלל שאני אני, ואתה אתה, שאתה אתה, אז אתה אתה ואני אני. ואז זה מבטל הרבה מאוד כעסים ומתחים וכדומה. זה לא אומר שאני לא צריך להשתדל, להתקדם וכדומה. שזה הקנאה המשובחת, שזה אדם, איך אמרו, כל אדם מתקנה ב... כל אדם נכווה מחופתו של חברו, שזה מדרגה שראויה לו שהוא צריך להשיגה. לא מצד שזה שייך לחברו. אז אם כן אומר כאן רמח"ל, הקנאה גם היא אינה אלא חסרון ידיעה וסכלות, כי אין המקנא מרוויח כלום לעצמו, וגם לא מפסיד. למישהו מתקנה בו, ואין לו אלא מפסיד לעצמו, וכמה אמר הכתוב שזכרתי, ופותה תמית קנאה. או יש גם פסוק אחר, ורכב עצמות קנאה. ואומנם, יש מי ששכלותו רבה כל כך, עד שאם יראה לחברו איזו טובה, יתעשש בעצמו, וידאג, ויצטער, עד שאפילו הטובות שבידו, לא יענו מצער מה שהוא רואה ביד חברו, והוא מה שאמר עליו, החכם, ורכב עצמות קנאה. שהקנאה היא מרכיבה גם את העצמות, כן, את העצמות. יתעשש, הכוונה שהוא נמס בקרבו, הוא נמעח, כן, כמו השישית, שהיא מעוכה. כן, אז זה, הוא מתעשש בעצמו, נורא לו. זוכר פעם לפני שנים רבות, אמר לי יהודי אחד, חיי נוראים, כישלון טוטלי. אמרתי לו למה? הוא אומר לי, כי אני לא הרב מרדכי אליהו. אמרתי לו, אולי החיים של הרב מרדכי אליהו הם אסון, בגלל שהוא לא אתה. זאת אומרת, השטות היא למדוד את עצמך ביחס למי שאתה לא. כל אחד לפי עניינו, מה שראוי לו. כן, בבקשה.
אז איפה האיזון של הקבלה העצמית? כמו שהוא אמר שיש אדם שלכאורה צריך לקבל את עצמו בזה, אבל לכאורה הוא צריך להשתפר בזה.
אני אסביר לכם, כן, שאלה טובה. אני אומר ככה, מצד אחד אדם צריך להיות מרוצה, מצד שני הוא צריך להתקדם. הכיצד? למה? אמרו חכמים, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. מה פירוש הדבר שהוא שמח בחלקו? האם הכוונה שהוא לא רוצה יותר?
מה שיש לו כרגע הוא שמח בו.
יפה, הוא רוצה יותר. השמח בחלקו זה אדם שרוצה יותר. ודאי שהוא רוצה יותר. אבל העובדה ש... כי מי לא רוצה יותר? כן? אני רוצה יותר. למה? לא. הכוונה היא שהעובדה שהוא רוצה יותר לא מפריע לו לשמוח במה שיש לו כבר. כלומר, אני מאוד רוצה שתי לחמניות. יש לי רק אחת. אז זה מאוד מאוד כואב לי. זה כל כך כואב לי שאני לא שמח בזה שיש לי לחמניה אחת. מה שאין, כן, מי שיש לו לחמניה אחת... והוא רוצה עוד אחת, הוא שמח שיש לו אחת. בסדר? זה המשמעות, אתה מבין? יותר לפי זה גם, שזה שאני רוצה להתקדם, הבסיס של האפשרות שלי להתקדם, זה קודם כל המימוש של מה שיש לי. בסדר? אבל בזה לא מגיעים לכלום. אומנם, יש אחרים, לא כל כך מקנאים כמו הראשונים, שאינם מצטערים וכואבים כל כך, אף על פי כן ירגישו בעצמם איזה צער, ולפחות יתקרר רוחם בראותם אחד עולה, איזו מעלה יתרה. אם לא יהיה מאוהביו היותר דבקים לו. כן? כלומר, אם לא שהוא ממש חבר נפש שלו, והוא כל כך שמח בגדולתו, אדם אחר אומר, הוא קיבל מעלה שאין לי. באיזשהו מקום, איזו פינה, זה צובט את הלב. גם זה קנאה. כן? מדרעה. כל שכן אם מאותם אשר אין לו אהבה רבה עמו הוא. ודאי, אם זה אדם רחוק מדי. כל שכן אם יהיה גר בארץ אחרת. מה, הזר הזה הוא קיבל מה שאין לי? כן? ותראה שבפיהם אומרו, אפשר שיאמרו, דברים כשמחים ומודים על טובתו. אך ליבם רעה בקרבם. מה זה? אצלי כתוב רעה, אבל יכול להיות שאתה צודק בגרסה, ליבם רפה בקרבם. בסדר, גם זה וגם זה. מה שמחזק את דבריך, זה שלב זה זכר, אז זה יכול להיות רע. לכן סביר יותר שצריך לקרוא רפא. בכלל, יש המון המון טעויות בהעתקת הספר מסילת ישרים. יש לצוין שפחו של הרב נחום סטפנסקי. הוא הוציא לאור מסילת ישרים עם פירושים של הרב צבי יהודה קוק ושל הרב קוק האבא, וגם כמה הערות של הרב טאו. עשה מזה ספר. ושם יש לו הרבה הרבה מאוד חילופי גרסאות. מראה על כמעט כל דף במסילת ישרים יש בעיה של גרסאות. כן.
כן, בבקשה. קנאה זה גם הערכה לא נכונה של קניין חומרי וקניין
רוחני? תסביר.
שחומרי זה ברור שאם בן אדם יש לו יותר מה שיש לך, יש לך הערכה לא נכונה בכלל מה זה חומר.
אתה אומר שהקנאה זה בדברים חומריים.
לא, אבל גם ברוחני...
גם כבוד. כבוד, גם מקנאים בכבוד. כבוד זה דבר רוחני.
זהו, אז גם הערכה של דבר רוחני הוא לא נכון.
זאת אומרת, הערכה לא נכונה של הדבר. אז אתה רוצה לומר שאני צריך להסתכל על המעלה שיש לשני כדבר שהוא לא מעלה? ואם זה לא באמת מעלה? נגיד, יש לו כסף אלי. כסף זה דבר ש...
המעלה היא באיכות,
היא
לא בחומריות. מה
שאני
אומר, הופכים את
הרוחני לחומרי? לא, אבל... ואדם שמקנה במעלה רוחנית של חברו, זה בסדר? זאת השאלה.
תלוי אם הוא הופך אותה למטריה, כאילו למשהו חומרני.
למה אתה חושב שזה תלוי בחומרני או רוחני? זה מה שלא כל כך נכנס לי בראש.
כי אז מפספסים את העומק. אם אתה לא מבין את העומק,
מפספסים את העומק, בסדר. ונגיד שאני לא פספסתי את העומק, אני הגעתי לעומק.
אז זה לא קנאה.
זה לא קנאה? למה? אני מאוד מקנא בזה שיש לו ולי אין.
מה?
למשל, הוא גמר את השס ואני לא. זה ממש עושה לי רע.
אני מבין את העומק, אתה תאריך את זה שהוא גמר את השס, ואתה תאריך אותו על זה שהוא עושה את זה, ואז אתה גם תשאף להיות
כמו. יפה, זאת אומרת שהשאיפה היא צריכה להיות שאיפה של השלמה, ולא של קנאה. יפה, זאת אומרת, זה אני מבין. זאת אומרת, אם אתה באמת מעריך את הדבר שיש לשני, אתה גם תבין מדוע זה שייך לו ולא לך, ומדוע אתה יכול גם לקנות את זה באופן שהוא ראוי לך, לא על מנת להראות לו שגם לך יש. כן, זה בהחלט, אפשר להגיד. כן.
חכמים אמרו, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אז פה זה מדובר על משהו חיובי.
אמרו חכמים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, ואתה רואה בזה דבר חיובי.
כן.
לא מיני ולא מקצתי. אולי קצתי כן. אני אסביר. זה שחכמים אמרו, קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה הדבר הגרוע ביותר שיכול היה להיאמר. זאת אומרת, זה נכון, איתרנו בגלל קנאת סופרים תרבה חוכמה לעשות כל מיני דברים שהם לא ישרים. הרי מה ההלכה אומרת? כן, אני אסביר לך בדיוק למה אני מתכוון. ההלכה אומרת כך, שאם יש לך חנות לפיסטוקים ברחוב, לי אסור לפתוח באותו רחוב חנות לפיסטוקים. כי זה תחרות וזה לא בסדר. כן, אני יורד לאומנות חברי, ממש לא בסדר, לכן אסור. ההלכה אומרת שלמרות זאת, כשמדובר בבית ספר מותר. אתה פותח בית ספר, ואני מול הבית ספר שלך פותח בית ספר אחר, ואני אפילו גונב לך את המורים ואת התלמידים, בגלל שאצלי יש תנאים יותר טובים, יש יותר חוגים וכו'. והגמרא אומרת, למה זה מותר? כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. כי אתה, כשאתה תראה שאני פתחתי בית ספר יותר טוב, אתה תשפר את הבית ספר שלך כדי להראות שהוא יותר טוב, ואז יהיה משחק פינג פונג, ואז מי ירוויח מזה? התלמידים ירוויחו שבסוף הם למדו יותר לעומק. עד כאן הסנגוריה שלך על המשפט קנאת סופרים תרבה חוכמה. ספר הזוהר אומר שמה שכתוב בגמרא, שלעתיד לבוא חוכמת סופרים תשרח, זאת תהיה תוצאה מזה שהתירו דברים כאלה מפני שקנאת סופרים תרבה חוכמה. תהיה אתה לסירחון.
כי הורידו אותה
למעלה
של
המקום. מה לא הבנת? סירחון. סירחון, ריח רע. כן? טוב שתשאלת. כן? יכולתי להמשיך את השיעור בלי להסתכל עליך בעיניים ולראות שלא הבנת. טוב, על כל פנים. חוכמת סופרים תשרח. יראה חטא, ימאסו. שאנשים ישנאו את התורה, ישנאו את החוכמה. אומר הזוהר, למה זה קורה בסוף? בגלל שקינת סופרים תרבה חוכמה, כי התירו דברים כאלה על פי זה. עכשיו, אז זה לא אומר שההלכה היא לא בסדר, ההלכה מתחשבת למציאות. עדיף לנו לעשות את הרע הזה של קינת סופרים תרבה חוכמה, ולא רק שתרבה החוכמה, ואפילו אם זה יגרום שבאחרית הימים חוכמת סופרים תשרח. אז צריך לדעת שיש מחיר. זה לא דבר חיובי, קינת סופרים תרבה חוכמה.
עושים את זה לשם שמיים.
עושים לשם שמיים. אתה יודע כמה שיצר הרע משתמש בקלף הזה? יצר הרע משתמש בקלף של לשם שמיים, אבל בשעות נוספות הוא עושה את זה. כן? אני יורד עליך לשם שמיים, אני הורס אותך לשם שמיים, אני גונב ממך לשם שמיים, אני רוצח אותך לשם שמיים. אז אם זה לשם שמיים, זה בסדר גמור. כן? כן, יש פה בעיה לשם שמיים הזה. שמים אותו בכל רוטב. כן? זה כמו מונוסודיום, גלוטמט. טוב. איפה היינו? אמנם יש אחרים שאינם מצטערים וכואבים כל כך, אף על פי כן ירגישו בעצמם איזה צער ולפחות למרות. יתקרר רוחם בראותם, אחד עולה איזו מעלה יתרה אם לא, יהיה מאוהבה יותר דבקים לו, כל שכן אם מאותם אשר אין לו אהבה רבה עמו, כל שכן אם יהיה גר מארץ אחרת. ותראה שבפיהם אפשר, תמיד למשל הוויכוח בין ותיקים לעולים חדשים, תמיד. אנחנו בנינו את המדינה, מה אתם עכשיו באים לילדים חינם? דנקשן ביטשן, ביטשן ביטשן. ותראה שבפיהם אפשר שיאמרו דברים כי שמחים ומודים על טובתו, אך ליבם רפה בקרבם. והוא דבר יערה על הרוב ברוב בני אדם, כי אף על פי שלא יהיו בעלי קנאה ממש, אמנם לא ניקו ממנה לגמרי. כל שכן, אם בעל אומנותו מצליח בה, שכבר כל אומן סנה לחברי. וכל שכן, אם מצליח בה יותר ממנו. אז כלומר, גם הדברים האלה, שהם דברים דקים, גם הם בכלל האיסור של מידות רעות, ולכן צריך לעבוד עליהם במסגרת מידת הנקיות. ואומנם, לו ידעו ולו יבינו, כי אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. והכל כאשר לכל, מהשם הוא כפי עצתו הנפלא וחוכמתו הבלתי נודעת. הנה, לא היה להם טעם להצטער בטובת ראיהם כלל. והוא מה שיעד לנו הנביא על הזמן העתיד, שלמען תהיה טובת ישראל שלמה, יקדים הקדוש ברוך הוא להסיר מלבבנו המידה המגונה הזאת. ואז לא יהיה צער לאחד בטובת האחר. וגם לא יצטרך המצליח להסתיר עצמו. ודבריו, מפני הקנאה, כן, הרי בגלל עין הרע, אנשים מסתירים את הצלחתם. כן.
אבל אתה יכול טיפה להעביר את היריעה על נושא של עין הרע? מה השפעות של...
מה? עין הרע?
כאילו, מה אמור להיות אכפת לי מהעין הרע?
יש אחד הולך לחברו. הוא מקדם מאוד בשדה של חברו, שהיא מעלה הרבה חיטה. אז הוא הולך למומחה לעין הרע בכפר, הוא אומר לו, אתה רואה שם, אני רוצה שתטיל עין הרע בשדה של ההוא שם. הוא אומר, מי זה ההוא? ההוא שם, איפה? בין שני העצים שם, בראש הגבעה. אז ההוא אומר, או, אתה רואה רחוק. הוא מתעבר. כן. טוב. כן. עין הרע, זה הכוח של הקנאה. לא, זה, אגב, יש קרבה בין המושג עין הרע, לעין רעה. עין רעה זה שאני רואה שאני לא שמח על מה שיש לך. וזה מטיל עין הרע. מה זה עין הרע? שיש איזו תביעה כלפי מעלה. אני אומר לקדוש ברוך הוא, היה מגיע לי גם כן. זה כמין תפילה בעצם. זה תפילה גולמית, חרישית. אני אומר לקדוש ברוך הוא, בעצם גם לי היה מגיע. לא, למה לא יש ולי אין? אבל באמת, באמת, לא כל כך מגיע לי. מצד שני, הצער שלי הורגש כלפי מעלה. אז הקדוש ברוך הוא מסדר, בסדר, גם לו וגם לך לא יהיה. כן, כמו שאומר, גם לי, גם לך לא יהיה. זה קצת צודק. זה כמו ש... זה מולקולה של צדק בערימה של כמה טונות של אי צדק. אבל המולקולה יש לה משמעות. זה כמו שמשל, משה רב עם דתן ואבירם. אתם יודעים מי זה דתן ואבירם? כל מקום שיש משה ואהרון, יש דתן ואבירם. ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הרי אותי את אחד מהם. מה זה אל תפן אל מנחתם? כאילו שמשה פחד. שהקדוש ברוך הוא ישמע, יקבל את המנחה של דתן ואבירם. תמוה מאוד. הרי דתן ואבירם הם רשעים גמורים, ומשה צודק, הרי השם שלח אותו להגיד כל הדברים האלה. כן? הרי אם בריאה יברא השם זה, ואם לא, ואם ימות, אם כמות כל האנשים ימותון אלה, וידעתם כי נעצו, לא השם שלח אני. ואם תפצע האדמה את פיה, וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. זאת אומרת, משה לכאורה צריך לצאת בטוח לגמרי. מה הוא צריך לפחד מנתן ואבירם? הוא יודע שהוא הצודק, הוא יודע שהם רשעים גמורים, אז למה הקדוש, למה הוא צריך בכלל להתפלל לקדוש ברוך הוא שלא יקבל? והתשובה היא, שאם הם יתפללו, או יביאו מנחה, אז הם יעלו על פני השטח את אותה מולקולה של צדק שיש בטענתם. ואז זה עלול באותה שעה לשחק לרעת משה, למרות שבגדול משה הוא הצודק, אבל באותה שעה הוא עלול ליפול. ולכן הוא יפלל שגם זה לא יהיה. אז כמו כן גם בעין הרע. זה לא צודק. זה שעינו רעה זה אפילו מידה רעה. זה לא בסדר שיש לו עין רעה. אבל באיזשהו מקום זה מהווה איזה מין טרוניה כלפי מעלה. שאתה בראת העולם שבו יש קנאה. אז הייתי רוצה שזה יתבטל. לכן קצת נשמע את התפילה הזאת. לכן השני נפגע. מובן? עכשיו זה קצת אפשר להרחיב קצת יותר. זה כמו הכוח של המניין. הרי כתוב אין הברכה שורה. אלא בדבר הסמוי מניין. לכן, ההלכה אומרת כך, שלפני שאדם בא למדוד את הקרי, קרי הכוונה ערמה גדולה של תבואה, חיטה או שעורה שיש לו, לפני שהוא מודד, הוא צריך להתפלל. ולומר, יהי רצון לפניך, שתשרה ברכה בקרי הזה. אבל ברגע שהוא ספר, אסור לו להתפלל. כי אין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מניין. ברגע שאתה הכנסת את זה למידות צרות, אז הדבר מאבד את כוח הברכה שלו. אז אותו הדבר גם בעין הרע. עין רע זה בא למדוד, להקטין, להגיד, או, יש לך, כן, אותו יפה, אה?
בלגל.
כן. טוב.
איך למנוע מזה?
איך להימנע מעין הרע? על ידי שאתה מלא אהבה. ברגע שהאדם מבין שאין אדם נוגע לחברו, במוכן לחברו, אפילו כי אם לא נימה, ממילא הוא גם לא יטיל עין הרע. לכן יש אפילו הלכה, לפי חלק מהדעות, שאדם צריך לבנות בין השדה שלו לשדה של חברו מחיצה, של 10 טפחים, כדי שלא יראה, של 2 אמות, סליחה, כדי שלא יראה את מה שיש אצל חברו. אמנם זה לא להלכה, אבל בכל זאת, יש דעה כזאת בגמרא.
בגלל שלא ישפיע...
כדי שלא, כן, יש מה שקרה צניעות. אני לא רוצה שתראה מה יש לי. למה שמה שיש לי בכיס אני לא אראה לך? לא רוצה שתראה. למה? כי זה צריך לשמור על הפנימיות שלו. כן. אז אתה שאלת איך להישמר מזה, מצד המזיק או מצד הניזוק? מצד הניזוק. הניזוק צריך לא להרגיז אחרים. לא להיות רבתני. אני אראה לך את המעלות שלי. שטעות, מה צריך להראות? לכל העולם. כי אם אתה כל כך רוצה להראות לאחרים מה שיש לך, אז זה סימן שאתה עושה את זה כדי להזיק לאחרים. כדי להראות להם שלך יש.
אם אתה לא עושה את זה, הם במקום...
מה? אני לא מבין מה שאתה אומר. כיוון שהתחלת המשפט ולא המשכת אותו, אז קשה מילים מאוד להגיד מה אתה רוצה.
אם אתה
מנהל
בצורה שאתה לא מראה לאחרים מה שיש לך, מכל מקום,
כי אתה לא רוצה לעורר קנאה. מה?
כי אי אפשר לגמרי לא...
אפשר לגמרי שלא יראו, אבל אתה לא צריך לעשות את זה באופן רעבתני. שכולם צריכים לדעת את זה. כן, טוב, הלאה. רגע. כן. אז לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יסיר את המידה הרעה מתוכנו. שלום כבוד הרב. האם שיטתך בהסבר עין הרע מתאימה גם להסברו של הרמב״ם? בברכה, תומר רש. אני לא יודע מהו ההסבר של הרמב״ם. אני לא יודע אם יש הסבר לרמב״ם לעין הרע. אני רק יודע ששאלו חכמי לונל שבצרפת, שאלו את הרמב״ם, מדוע הוא לא פסק להלכה את מה שכתוב בגמרא, שצריך לשים מחיצה של 2 מטרים, של 400, בין שדה לשדה. בין גינה לגינה, אתה נכון. אז הרמב״ם כותב בחזרה לחכמי לונל, שמה שהדעה בגמרא שאומרת לשים מחיצה של 400, היא מידת חסידות משום עינה בישה, משום עינה רע. איך הוא כותב? זה מידת חסידות. אבל זה סותר את המשנה המפורשת שאומרת שדי בגדר של 10 טפחים כדי שלא יעברו העיזים. אז ודאי שאומר הרמב״ם, לא אתחה את דברי המשנה המפורשת מפני מידת חסידות שנאמרה מפני, משום עינה בישה. אז משהו שהרמב״ם מכיר את המושג. מה הוא מתכוון לזה? הוא לא מסביר. כן.
הרב אמר לפני זה שיש שני דברים. אחד שזה, שאני לא שמח שיש לך, השני שלכאורה כמו תפילה. יש בגמרא ברכות, הייתי בשור שער פיימן בכוכב יעקב, והוא הסביר, זה גם, זה התפילה, זאת אומרת, עם להכניס את האצבעות, נכון? גמרא בברכות, להכניס את האגודל בתוך השני, כדי לכאורה לחבר.
כן.
זה לכאורה התפילה של ה...
זרה די יוסף.
כן, אנא מזרה די יוסף כאן, לא שלטה בעיני מישה.
נו, אז מה?
זה לכאורה התפילה ההפוכה של... זה נפסק ללכה?
אני לא יודע על מה אתה מדבר בדיוק.
אני שואל על הגמרא היא, שמדברת שאם אדם הגיע לאי חדש, זה נפסק ללכה לעשות את זה?
מה, לשים אצבע בתוך זה? לא, זה לא הלכה. כל הדברים האלה הם עצות של הגמרא. יש הבדל בין העצה לבין הלכה. זה כמו ששמעתי שלאחרונה היה בחור ישיבה בעל תשובה, עשה סקנדל בתחנה המרכזית, הוא רצה לנסוע באוטובוס, והוא דרש שיתנו לו מעבר לא בין שתי נשים, כי היו שתי נשים שם בכניסה לאוטובוס, והוא אמר, תזוזו כדי שאני אוכל להיכנס, הם לא הסכימו, והוא לא עלה לאוטובוס. ועשה שם סקנדל. יש דברים שנראו בגמרא על דרך הסגולה, על דרך ההצעה הטובה, ואתה הופך את זה פתאום, אם זה את כל העולם, עם מלבין פנים של אנשים, באמת, זה לא רוצים. טוב. פעם אגב, יש סיפור, הרבי מלובביץ' בצל, הוא הלך ברחוב, ועל המדרכה היו 2 בנות, כן? אחת בצד הזה, ואחת בצד הזה. אז הוא פנה על אחת הבנות, והוא אמר לה שהחברה שלך לבד, למה את לא משחקת איתה? ככה צריך לעשות. טוב. כן, והוא מה שכתוב, עכשיו הוא מביא שההבטחה הזאת שתאסור מידות הקינה מאיתנו, והוא מה שכתוב בישעיהו י' א', ושרה קנאת אפרים וצוררי יהודה יקראתו, אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים. הבנתם את הפסוק? בגדול הוא הפסוק אומר שתאסור הקנאה, נכון? אבל אם נדייק קצת יותר, נראה שיש פה איזה עומק. ושרה קנאת אפרים, וצוררי יהודה יקראתו. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. מי זה אפרים ויהודה? זה בנים של יעקב, לא נכון. אחד הוא בן, השני נכד. נכון, אם כבר. אבל זה בימי התנ״ך, אפרים ויהודה, זה ממלכת הצפון וממלכת הדרום. ממלכת הצפון אפרים, ממלכת יהודה הדרום. מה המאפיין של הממלכות האלה? היינו קוראים לזה בשפה מודרנית חילונים ודתיים. בסדר? ובמהלך הגאולה יש תהליך כזה שיהודה ואפרים צוררים זה לזה. אתם דתיים וחילונים רבים, שונאים אחד את השני. נחלקים מחלוקת אידיאולוגית מהותית לגבי אופייה של האומה. עכשיו, אומר הכתוב דבר מעניין, ושרה קנאת אפרים, כלומר, הצד שאפשר לקרוא לו חילוני, יחדל מלקנה ביהודה, ושרה קינת אפרים. האנטידתיות תחדל, אפשר לומר. אחר כך כתוב בסוף הפסוק, אפרים לא קנה את יהודה, ויהודה גם לא יצור את אפרים. כלומר, דתיים הפסיקו לעשות בעיות לחילונים. אז זה כבר עולם אידיאלי, כזה נחמד, כולם אוהבים. אבל יש באמצע משהו לא כל כך ברור. מה זה וצוררי יהודה יקראתו? זה אומר שכדי שתאסור באמת קינת אפרים, ושאפרים לא קנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים, יש כנראה איזושהי קבוצה, אולי איזו אליטה, איזו קבוצה קטנה שהיא המזיקה. הם נקראים צוררי יהודה. והם יקראתו. איך יקראתו? זה כבר לריבונו של עולם פתרונים. כן? אבל זה אומר, כמו שעושים בברית מילה, צריך להסיר איזושהי אורלה, אז גם לפעמים במתנגדי יהודה, יש איזה צוררי יהודה שחייבים להיקראת כדי שאפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. ואני לא מתכוון למה שאני רומז. הלאה.
בתוך הצוררים, בצד של יהודה או בצד של אפרים?
מי שצורר את יהודה, אז הוא בצד של אפרים, כן? אז יש כנראה איזושהי קבוצה שקובעת את האג'נדה התרבותית-משפטית, והיא מונעת את האהבה בין יהודה לאפרים. זה מה שכתוב. כן. הוא, אני ממשיך כאן במסיעת ישרים, הוא השלום והשלווה, אשר למלאכי השרת, אשר כולם שמחים בעבודתם איש איש על מקומו, ואין אחד מתקנה בחברו כלל. כי כולם יודעים האמת לאמיתו, ועליזים על הטוב אשר בידם ושמחים בחלקם. יש לכאורה מחלוקת, שהייתה יכולה להיות בין שני סוגי המלאכים העיקריים בעולם של מעלה. נכון? בין השרפים לאופנים. השרפים, מה הם אומרים? קדוש, קדוש, קדוש. השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. כלומר, השרפים, כן, הם מכירים מאוד את הריחוק האלוהי, את הטרנסנדנטיות האלוהית. אבל האופנים, לעומתם, משבחים ואומרים, ברוך כבוד השם במקומו. כלומר, מדברים על ההתפשטות של האלוהות בכל, האמננטיות. ואז יוצא לפי זה שיש פה מחלוקת אידיאולוגית מהותית בין השרפים הליטאיים לבין האופנים החסידיים. מובן? אז מה עושים? הם נותנים רשות זה לזה. למה נותנים רשות זה לזה? כי כל אחד יודע שהוא מומחה רק להכרה אחת. אבל הוא גם יודע שההכרה של השני גם לה יש מקום. לכן נותנים רשות זה לזה. בסדר? וזה מה שרואים, שאלה אומרים קדוש, אלה אומרים ברוך, ליושב תהילות, לרוכב ערבות. קדוש וברוך. איפה זה כתוב? בפיוטים של חזרת השץ, של יום הכיפורים, נכון? ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. זאת אומרת, שאף על פי שאלה אומרים קדוש ואלה אומרים ברוך, אבל אנחנו, בני ישראל, הנמצאים בעולם הזה, מסוגלים לעשות סינתזות. ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. כן. ותראה, שעד עכשיו דיברנו על הקנאה. ותראה, כי אחות הקנאה היא החמדה והתאווה. הלא היא המייגעת לב האדם עד יום מותו. וכמאמרם זל. אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. מה ההבדל מכן בין הקנאה לחמדה והתאווה? הקנאה זה מופנה כלפי חברי. אני מקנה בו. החמדה והתאווה, אני רוצה לעצמי. בלי קשר לזה שיש לחברי או אין לחברי, אני רוצה. אני חולה מזה שאין לי. זה נורא. אני לא ישן בלילות. למה? אין לי. כי אין לי מה? אין לך מה? מיצובישי. או אין לך זה וזה. כן, כל מיני דברים. וכמאמרם זל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יוצא לפי זה שאדם שחולה במחלה הזאת, לעולם לא יגיע לידי סיפוק. כי אין סיפוק בעולם הזה, לעולם. בגלל שהרצון הוא מהיר יותר מן המעשה. המעשה יש לו גבולות שהטבע קובע בשבילו, שזה הזמן והמקום והאדם. מה שאין כן הרצון הוא בלתי מוגבל. אני יכול לרצות את הירח. למרות שאין לי כל אפשרות מעשית להשיג את הירח. אבל יש לי הרצון כבר לקבל את הירח. יש כאלה שגם משתמשים בפתרון פשוט. שמים את הירח בדלי. נכון? אתה לא, אתה ממלא את הדלי. ושם אותו בחוץ בלילה של ירח מלא. פתאום אתה רואה את הירח בתוך הדלי. אתה יכול לשים עליו מכסה, לקחת את זה איתך הביתה. זה עובד, לא? מה? תנסו פעם אחת, תראו. אם לא לפתוח את הדלי, זה יעבוד. אה, כן. אז ברש פותר, ירח ברח. כן. כן. אז זה משהו, לכן יש תמיד ההפרש הזה, שהוא כמו ההפרש בין האידאל למציאות, אז יש גם ההפרש בין בין תאוותו של אדם לבין המעשה. וכמה אמר רמזה, לנדם מת וחצי תאוותו בידו. ואומנם, עיקר התאווה פונה לשני ראשים. האחד הוא הממון, והשני הוא הכבוד. זה עיקר שני הראשים. יש עוד כמובן תאוות נוספות, אבל זה השניים. שניהם כאחד רעים מאוד וגורמים לאדם רעות רבות. הנה, חמדת הממון היא האוסרת אותו במאסר העולם. כלומר, האדם הרוויח ממון, אבל איבד את החירות. כי הוא כל הזמן צריך לחשוב איפה להשקיע. כן? ומה לעשות כדי להוסיף עוד ממון, וכדומה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. ונותן את עבותו תעמל והעסק על זרועותיו. קניין הכתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. היא המסירה אותו מן העבודה. כי הנה כמה תפילות נאבדות, וכמה מצוות נשכחות, מפני רוב העסק וגיעת המון הסחורה. כל שכן, תלמוד תורה. כן, אתה כל הזמן עסוק, איך אני ארוויח פה, איך אני אגדיל את זה שם וכו'. אז בסוף אתה הופך להיות מכונה, או חלק ממכונה גדולה של הכלכלה, ולעצמך אין זמן. וכבר אמרו זהל, לא מעבר לים היא. באותם שהולכים מעבר לים בסחורה. וכן שנינו, לא כל המרבה בסחורה מחכים. זה לא אומר שאין אף אחד מחכים בין המרבים בסחורה. מצאנו כמה תנאים והמוראים שהיו בעלי סחורה. אבל זה על דרך המיעוט, לא על דרך הרוב. היה לרבי חיים מוולוז'ין אח, בשם רבי זלמן מוולוז'ין, שהיו מכנים אותו רב זלמלה. מה? היה לומד מקלים לפרטים, כן, רב זלמלה מוולוז'ין. אחד הדברים שהוא אמר, רב זלמלה, זה דווקא הדבר זה כנראה בבית מדרשו של הגר"א, שעיקר הכללה של הגלות, נדבר על הכללה המתמשכת, לא פוגרום פה, פוגרום שם, גם זה בעיה, אבל עיקר הכללה של הגלות, זה שהיא הפכה אותנו לעם של סוחרים. ולא ייתכן שאומה שלמה תעסוק במסחר, ולא יהיו בה רמאים וגנבים. זה לא שכל העוסק בסחורה הוא רמאי או גנב, רחוק מזה, חלילה. אבל אם כולם עוסקים בזה, אז זה כבר מכניס נורמות פסולות לתוך הנפש. מעניין מאוד שהדבר הזה הובן על ידי הציונים הסוציאליסטים חילונים שגיבשו פה את הביצות. אמרו, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה, שהמטרה הייתה לבנות חברה צודקת, הבנויה על יושר, על כלכל, על עמל כפיים וכדומה. זה מסביר מדוע הדור הזה, הדורות שלנו, זכינו אנו לארץ ישראל, בעוד שאבותינו לא זכו. כן, דבר מעניין. למה הם לא זכו? כתוב במפורש ברש"י, שארץ ישראל, למי הקדוש ברוך הוא נותן אותה? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ונתנה. למי? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ונתנה לאשר. לא, רש"י לא מחפץ. שכתב, לאשר ישר. ככה רש"י כותב. ונתנה לאשר ישר. זאת אומרת, הקריטריון של ירושת הארץ הוא קריטריון מוסרי. אם אתה ישר, אתה מקבל את הארץ. אתה לא ישר, לא מקבל את הארץ. מסקנה, אבותינו, שבמשך ה-1500 שנה האחרונים, היו צדיקים, חבל על הזמן, נכון? לא קיבלו את הארץ, הם יודעים למה? כנראה שהם לא היו ישרים. ואילו אנחנו, שאולי אני לא יודעת כמה אנחנו צדיקים, אבל אנחנו בכל זאת ירשנו את הארץ, סימן שאנחנו ישרים, ישרים.
זה בפוטנציאל?
לא, זה בפועל. השאלה היא מה פירוש המילה ישרים. כלומר, צדיקים הם היו, אבל ישרים הם לא היו. מסביר הנציב מוולוז'ין, זה לא רב זלמלא, כן? זה מישהו אחר. הנציב מוולוז'ין, בפירושו לתורה, הוא אומר שהאבות, אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, נקראו ישרים, כי הם היו ישרים בהליכות עולמים. כן, הם ידעו מתי, כלומר, הם ידעו להתנהג באופן מוסרי כל אחד כלפי חברו. וזה, היושר הזה, היושר במידות, איך לומר, המנשלך, כן, שאתה מתנהג כראוי, בהוגדות עם חברך, זה מה שנותן את הארץ. אז לא מספיק להיות צדיק, צריך להיות ישר.
זה פסוק?
זה לא פסוק, זה דברי רש"י. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא ונתנה לאשר ישר. אבל תגיד, אני לא רואה את זה, על זה רש"י הוסיף עוד מילה, לאשר ישר בעיניו, לא בעיניך. של הקדוש ברוך הוא. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. זאת אומרת, הקריטריון של היושר הוא לפי עיניים אלוהיות ולאו דווקא לפי עיניים אנושיות. אבל יש לנו אינדיקציה, זכינו לארץ, סימן שאנחנו ישרים.
אבל איך זה שהדור הזה שהגיע אליו, זה לא דור שלמד תורה?
מי אמר שקשור ללימוד תורה? זה קשור ליושר.
אבל את העיניים של הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, זה מה שזה אומר.
בעיני השם זה דור של ישרים. סימן שהקדוש ברוך הוא... יוצא שהקדוש ברוך הוא יש לו כמה קריטריונים כדי לשפוט את האדם. אחד מהם זה לימוד תורה, וכנראה שזה לא הקריטריון היחיד. זה דבר מאוד חשוב לדעת. יש כל מיני אופנים שבהם הקדוש ברוך הוא שופט את האדם. יש פסוק, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין בעין? אז הרב ציודה היה מסביר שזה צריך לכוון את העין האנושית, שתהיה מכוונת כנגד העין האלוהית. דיינו להתרגל לראות את הדברים בעיניים שבהם הקדוש ברוך הוא משתמש, לא בעיניים האנושיות הפשוטות. עין בעין, עין מול העין. כן. איפה היינו? כן. אז, וכן שנינו, מרבה נכסים, לא, דילגתי. וכבר אמרו זה, לא מעבר לים היא, לא, באותם שהולכים מעבר לים בסחורה, וכן שנינו, לא כל המרבה בסחורה מחכים. היא המוסרת אותו לסכנות רבות, ומתשת את כוחו ברוב הדאגה. אפילו אחרי השיגו הרבה. וכן שנינו, מרבה נכסים, מרבה דאגה. היא המעברת פעמים רבות על מצוות התורה, ואפילו על חוקות השכל הטבעיים. יתרה עליה חמדת הכבוד. עד עכשיו זה היה חמדת הממון. מה עם חמדת הכבוד? כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר ההנאות. אך הכבוד הוא הדוחק. כי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו. ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. כן, לפני כמה ימים היה רצח בעיירה בדואית אחת. חברים, בדואים אמנם, רצחו את חברם בגלל שהוא היה מוצלח.
ילדים.
כן, ילדים, ילדים. רצחו את חברם בגלל שהוא היה מוצלח. זו סיבה טובה, לא, זה לא נקמה, זה קנאה. הבני קמה, או בנקמה. אינני יודע בני קמה, אבל זה מה שאומר כאן המסיעת זרים, זה קורה. זה קורה שמפני הקנאה האדם מגיע עד כדי רצח, או מהכבוד. הכבוד הוא הדוחק. עכשיו מעניין, יש משפט כזה של חז"ל, הקנאה והתאווה, הוא יסביר את זה בהמשך, אבל אני רוצה להקדים את זה. הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. הקנאה זה אצל ילדים, נכון? ילדים, הוא קיבל יותר ממני, והוא לקח לי, והוא עשה לי, וזה וזה. קנאה. תאווה, כשאדם כבר גדל, יש לו כבר יצרים וכו', אז זו תאווה. וכאשר כבר אין יצרים, כי הוא כבר זקן, הכבוד. היה אומר רב אברום שפירא שיצר הכבוד אצל זקנים גדול מיצר העריות אצל צעירים. זה קשה, כן? אבל זה עובדה, כן? כבוד. אז זה כל השטויות האלה, אבל זה הורס אנשים. ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. הנה, ירובעם בן נבט, הוא מביא לנו כמה דוגמאות. ירובעם בן נבט לא נטרד מהעולם הבא, אלא בעבור הכבוד. ומה שאמרו זל, תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי, נתאל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר, לא, היא הכי לבעינה. עכשיו, נשאלת השאלה, מוזר קצת הסיפור הזה. כי הרי, כשהקדוש ברוך הוא, איזה מין שאלה הוא שאל מי בראש? הרי מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אתה? איך הוא אמר לו שם? ואני? ואתה? ובן ישי. אז מי יהיה הראשון? הקדוש ברוך הוא. מי השני? ירובעם. השלישי, בן ישי. אז אם כן, ברור שירובעם יהיה לפני בן ישי. אז למה הוא שאל מי בראש? אומרים בעלי המוסר, כי הוא רצה לשמוע את זה. אבל הוא ידע, הוא בראש, הוא רצה לשמוע. כן.
למה הוא אומר שהכבוד הוא הדוחק?
הדוחק, כן. דוחק. דוחק הוא הדוחף. כן? הוא מביא את האדם, הוא המנוע של האדם.
אבל למה ליחס התאווה זה יותר...
תאוות הכבוד. נדבר על תאוות הכבוד. כן? אז התאווה של הכבוד דוחפת את האדם יותר מתאוות הממון. לפעמים אדם מוכן לאבד הרבה ממון מפני הכבוד.
אבל למה יותר
מהיצר
של הממון בשל שער
הנאות? כי למה באמת אנשים רוצים יותר כבוד מאשר כסף? כי הכבוד זה בא מהנשמה. זאת אומרת, זה הרמב״ם כותב בהקדמת פרק חלק, שאומנם אין אנחנו יודעים שום דבר מטובת העולם הבא. כי טובת העולם הבא היא מנותקת מן הגוף. אף על פי כן, אם אתה רוצה לקבל קצת מושג מה זה העולם הבא, התבונן ברדיפת בני האדם את הכבוד. שהאדם מוכן בשביל הכבוד לאבד בריאות, ממון ואפילו חיים. כן, אדם מוכן למות מפני הכבוד. אז זה אומר שיש באדם איזה משהו רוחני שהוא מעבר למטריה. מובן? אז לכן, כיוון שהכבוד, השורש שלו בקדושה הוא גבוה יותר מאשר הממון, לכן תאוות הכבוד היא דוחפת יותר מתאוות הממון. ככל שדבר בא במקום יותר עליון, אז יש לו יותר עוצמה, גם ברע. מובן? כן. מי גרם לקורח? מה? שיובד. הוא וכל עדתו עמו, אלא מפני הכבוד. ומקרא מלא, וביקשתם גם כהונה. בחכמים ז"ל הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא. והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. כן, מעניין. הוא רוצה להיות נשיא במקום אליצפן בן עוזיאל. למה? כי הרי ללוי היו שלושה בנים. גרשון, קהת ומררי. עכשיו, קהת יש לו ארבעה בנים. עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אז עמרם, שהוא הבכור, יש לו שני בנים, משה ואהרון. משה מקבל מלכות. אהרון מקבל כהונה. מי הבא בתור? יצהר. מי הבן של יצהר? קורח. במקום זה, עוזיאל, שהוא הרביעי, הבן שלו, אליצפן, הופך להיות נשיא. אז הוא מתקנה בקטן. אומר, רגע, זה לא לפי הסדר. כן, מה?
למה באמת
אליצפן שם? א', יש הוא התאים יותר. ב', לקורח היה תפקיד יותר גדול. הוא היה מנושאי אהרון. לשאת את ארון הברית זה יותר גדול מאשר להיות נשיא שבט לוי. רק מה, שזה פחות גלוי. הוא רוצה שכולם יראו. כן? ולכן הוא מקנה. הוא לא שם לב למעמד שלו. כן.
מה ההבדל בין הכבוד לבין הגאווה?
מה ההבדל בין כבוד לגאווה? זה קרוב אחד מאוד לשני.
רק שהכבוד זה התנהגות מסביב לאדם הנכבד. הוא רוצה שכולם ישתחוו לו, שכולם יגידו עליו שבחים וכדומה. זה סוג של, כלומר, הוא צופה, הוא מצפה מאחרים להתנהגות מסוימת. מה שאין כן הגאווה זה משהו פנימי, הוא אומר, אני גדול, כן? בלי, גם בלי שאחרים רואים את זה. כן? כדי להיות בעל גאווה, אפשר פשוט לשבת בתוך קורסה. בין ארבע קירות, ולהתגאות. זה עבירה מאוד קלה לביצוע. כן? פשוט לא צריך לעשות שום דבר. אתה יכול לחשוב, אתה עובר על גאווה. לעומת זה, רדיפת הכבוד, אתה צריך בכל זאת קהל. כן? אתה צריך שאחרים קצת יתרוצצו מסביב. כן. אז זה ההבדל. אתה צודק שאחד הוא שורש והשני תולדה. כן. טוב, אז זה הקנאה של רדיפת הכבוד של קורח, שגם היא הפילה אותו. יש פה עוד כמה דוגמאות חשובות, אבל זמננו תם. שלום.